שלום לכולם, אני שמח מאוד מאוד לפתוח את השיעור המיוחד של היום, שיעור שהוא מצד אחד הוא לכבוד פורים, ועל כך השיעור הזה הוא לכבוד 100 שנה שעברו מאז אותה הצהרה גדולה וחשובה, הצהרת בלפור הידועה והמפורסמת, שכבר כתבנו בחוברות המדיניות שלנו, חוברת הראשונה וגם אולי התייחסנו גם קצת בשנייה, שלמעשה גם מבחינת החוק הבינלאומי, גם מבחינת החוק הבינלאומי, זהו המסמך היחיד שהוא מסמך חוקי ומחייב, הצהרת בלפור ועידת סן רמו וכתב המנדט שבאו בעקבות ההצהרה הזאת, שלמעשה משיבה לידינו את הגזלה שגזלו מאיתנו הגויים, שהיא כל ארץ ישראל כולה, כולל עבר הירדן, כולל בצפון, כולל בדרום, לכל גבולותיה התנכיים, האלוהים המובטחים. אז כמובן שכרגע אנחנו צריכים קודם כל לכבוש, מה זה לכבוש? צריכים קודם כל לממש את הזכות שלנו ביהודה ושומרון, בכל ארץ ישראל, אבל שימו לב, עברו 100 שנה מאז הצהרת בלפור. מישהו יגיד מה, הצהרת בלפור, זה מקור הזכויות שלך על ארץ ישראל? ברור שלא. אז מה אנחנו כך מתלהבים, מציינים 100 שנה להצהרת בלפור? מה כל כך חשוב בזה? אז קודם כל, צריך לדעת שהלכתית אפילו יש לזה משמעויות חשובות. כי גמרא בכתובות מופיעות 3 שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא, 2 את ישראל, 1 את אומות העולם. וזה לכאורה מקור אגדי. אבל יש כאלה שהתייחסו אליו הלכתית, לא מעט. ובאו ואמרו, מה זה 3 שבועות? אחת השבועות היא שלא יעלו כחומה. שלא ימרודו באומות, שלא יעלו כחומה, עם ישראל. והשלישית, בגויים, שלא ישתעבדו בישראל יותר מדי. זה כבר מראה שזה מקור אגדי, כי מה, שלא ישתעבדו, הנאצים לא שמעו על השבועה השלישית, כן? מה זה 3 שבועות השביע, כן? אבל שימו לב, אם בכל זאת נתייחס להלכתית, אז השבועה השנייה, דהיינו שלא יעלו כחומה, דהיינו, לא לעלות ולכבוש את הארץ מידי הגויים בכוח, אלא רק ברישיון האומות, מסתיימת לגמרי בהצהרת בלפור. וזה הרב מאיר שמחה, בעל המשך חוכמה, שרב אברום זצ"ל אמר שהוא היה בגדולי הדור, של אותו דור שהוא היה בו, הוא היה בגדולי הדור, הוא אבני נזר, ואותו משך חוכמה אומר, רב מאיר שמחה, אומר, שר פחד השבועות. אמר רב צבי יהודה, רב צבי יהודה אמר ששר פחד השבועות זה בעצם למעשה כאילו כשהוא בא להגיד לא היה פה שום דבר חוץ מפחדים גם לפני הצהרת בלפור, אבל גם מי שהיה לו פחדים, הפחדים נגמרו, ככה הרב צבי יהודה הבין אותו. אבל מכל מקום בוודאי שכפי שמביא הרב שאול ישראלי זצ"ל בתחום עניוד את המקור הזה בפנים במאמרו שם, אז בוודאי שאי אפשר לבוא ולומר שעדיין יש את השבועה שלא יעלו כחומה וכו', זה נגמר בהצהרת בלפור. ולכן, ואני לא אכנס לזה כי הזכרנו את זה כבר כמה מקומות, לכן מהצהרת בלפור מתחיל שעון חול מתקתק איום ונורא. ולמעשה מלחמת העולם השנייה, לכאורה, בהתבוננות מתוך תורה, מתוך עמקוד, התבוננות וגם מדירי רבותינו, מלחמת העולם השנייה נולדה בהצהרת בלפור. כי ברגע שיש הצהרת בלפור ואתה יכול לעלות לארץ ישראל ואתה לא עולה, השעון מתחיל לתקתק. אז אנחנו לא נאריך בזה. מכל מקום צריך לדעת שהצהרת בלפור הזאת מאוד מאוד מזכירה את הצהרת כורש של פורים שעומדת מאחורי מגילת אסתר. אז בואו קצת נזכר ומתוך כך ניכנס קצת יותר להבין. בכל זאת אנחנו שואלים את עצמנו, הרי בסופו של דבר גאולה זה גאולה וזה דבר השם, אז מה הצהרת בלפור? אז נגיד מי שפחד מהשבועות, הנה שר פחד השבועות, בסדר, אז זה חשוב, אבל האם זה רק חשוב נחמד או שיש פה משהו מעבר? אז בואו נתחיל. מקור א', עזרא, פרק א', תחילת הפרק. ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה, העיר השם את רוח כורש. ירמיה הנביא התנבא שגלות בבל היא 70 שנה וחוזרים חזרה. אז אחרי שנגמר דבר השם, נגמר 70 שנה לכאורה, העיר השם את רוח כורש, ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב למור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים. והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו עמו ויעל. ויבן את בית השם אלוקי ישראל הוא האלוקים אשר בירושלים. כמדומני עד כמה זכור לי הקדוש ברוך הוא בא איתו חשבון על זה שהוא אמר אשר בירושלים, צמצם אותו בסוף. אבל מכל מקום, כורש הזה מכריז כל מי שרוצה, מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו עמו ויעל, ויבן את בית השם אלוהי ישראל, הוא האלוקים וכו'. אז פה יש הצהרה שפותחת השערים לשוב חזרה לירושלים עיר הקודש. ומה קורה? אז כאן רש"י מתאר לנו, עושה הקדמה לספר עזרא, ומתאר לנו את כל מה שהתרחש באותה תקופה ככה בתמצית. אז בואו נראה את רש"י. שורה רביעית, מקור א' שורה רביעית. לאחר שנהרג בלשצר, מלאך דריווש המדי. מה זה בלשצר הזה? אז כולנו זוכרים את הכתובת על הקיר, יצאה יד וכתבה לו, מנה מנה תקל ופרסין. הוא ניבה לא ידע מה זה, בא דניאל, הסביר לו, מנו, שקלו את מלכותה, חתכו אותה, זהו. באותו לילה בלשצר מת, על מה כל זה? שהוא הוציא את כלי המקדש ועשה משתה. למה הוא הוציא את כלי המקדש? כי הוא אמר, זהו, נגמר 70 שנה של ירמיהו, הם לא נגאלו, יותר לא יגאלו. הוציא את כלי המקדש, עשה משתה, באותו לילה הוא מת. זה בלשצר. בלשצר מת, אחריו מלך דריווש המדי, לאחר מיתת דריווש המדי, מלך כורש, מלך פרס. ובשנת אחת למולכו, הושלמו 70 שנה לפקידת גלות בבל, מיום שגלה יהויקים, שנאמר בירמיה כפתת, לפי מילות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם, שחזרו ישראל מגלות בבל לארץ ישראל, ובאותה שנה יסדו ישראל יסוד בית המקדש. אז כלומר, באמת עוברים 70 שנה, שימו לב, מגלות יהויקים. תזכרו את התחנה הזאת, כי יש עוד תחנה. מגלות יהויקים 70 שנה, נבואת ירמיהו, ואז באמת כורש מכריז את ההכרזה שלו, הצהרת כורש, והם חוזרים ומייסדים את בית המקדש. וצרי יהודה ובנימין, ויש אומרים שהצרים האלה שקלקלו והפריעו זה הבנים של המן, צרי יהודה ובנימין, הלשינו עליהם לכורש. באו ואמרו, הם ימרדו בך, ואתה יודע, הם יבנו בית מקדש, אתה גמרת, וככה, כן? וציווה אותו כורש לבטל המלאכה שלא לבנות עוד בניין בית המקדש, והיו ישראל בטלים שלא בנו הבית, כל מלכות כורש, ואחשוורוש מלך אחריו, כמו שלמדנו בשיעורים קודמים על מגילת אסתר, אחשוורוש גם כן עצר את בניין בית המקדש. ולכן עזבו אותו הרבה מדינות. והחשברוש הזה אומר, בלשצר לא ידע לספור 70 שנה, אני אספור, כן, עברו 70 שנה, והוא כמובן גם טועה, מוציא את כלי המקדש, זה מה שנאמר במגילה, וכלים מכלים שונים, זה כלי המקדש, נהנו מסעודתו של אותו רשע, הכוונה היא שזלזלו בחלום הציוני של השיבה לארץ ישראל, כיוון שזלזלו בו על ידי זלזול בכלי המקדש, זלזול בגאולתם, לכן באה גזירת המן, ועל זה נתנו שיעורים נמצאים באתר. מכל מקום, אומר פה רש"י, שגם בזמן אחשוורוש, בית המקדש לא נבנה. עד שנת שתיים למלכות דריווש, אבל איזה, לא עמדי, אלא דריווש בן אחשוורוש, שהוא דריווש בן אסתר, שהוא בעצם יהודי היה. כן? דריווש בן אסתר, ובשנת שתיים למלכותו, התחילו לבנות בית המקדש, עד אשר הושלם הבניין. עכשיו, ומשנת אחת לכורש, עד שנת שתיים לדריווש, היו י"ח שנה, 18 שנה, לקיים מה שנאמר בדניאל ט', למלות לחורבות ירושלים 70 שנה, ועכשיו, בשנת שתיים לדריווש, הושלמו 70 שנה למלות לחורבות ירושלים. מה זה? זו תחנה אחרת, זה לא יהויקים. מה זה? ובזה הם טעו כולם. חורבן הבית שגלה צדקיהו. היו פה שני סוגים של 70 שנה, וזה, סלחו לי על הביטוי, שני הטמבלים האלה, בלשצר ואחשוורוש, חשבו את עצמם חכמים גדולים, הם יספרו, הם יודעים, הם מבינים, ובזה הם אכלו אותה. יש פה לדעת איך לספור, היו פה שתי נקודות יציאה ל-70 שנה. אחת, גלות יהויקים, ושתיים, סוף 18 שנה אחרי כשהבית נחרב, שזה גלות צדקיהו, כן? ואז אומר פה רש"י, ומגלות יהויקים עד גלות צדקיהו שנחרב הבית, היו 18 שנה, ועכשיו בשנת אחת לכורש מלך פרס, הושלמו 70 שנה מגלות יהויקים, הראשונה, שגלו ישראל לבבל. ובכך נתקיים המקרא שנאמר, כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם, שזה הפקידה של ירמיה מדבר עליה, וזו הפקידה שחזרו ישראל על אדמתם, ובנו יסוד בניין הבית, אף על פי שלא נגמר עכשיו. אז בעצם מה הייתה הטעות? 70 שנה גלות יהויקים זה שנת אחת לכורש, ואז יש פקידה. מה זה פקידה? לא לגמרי. כלומר, חוזרים, מייסדים את הבית, אבל זה נעצר. 18 שנה עוברות, ואז עוברים 70 שנה ממה? מגלות צדקיהו. בין גלות יהויקים לגלות צדקיהו 18 שנה, מגלות צדקיהו עוד פעם, ספור 70 שנה, ואתה מקבל את שנת 2 לדריווש. בשנת 2 לדריווש נבנה בית. וזה כבר שתי הנבואות התגשמו, נבואת ירמיהו וגם מה שמופיע בדניאל. עכשיו שימו לב. אז בעצם יוצא שכל הסיפור של מגילת אסתר עסוק בהצהרת בלפור של הצהרת כורש, כן? אם נעשה את זה בכיוון ההפוך, כן? כלומר, הייתה הצהרת כורש, כן? לא כל היהודים עלו, שזה גם יכול להיות קשור לעניין, אבל לא ניכנס עכשיו, דיברנו על זה בשיעור שנקרא החלום הציוני, ובסופו של דבר זה ממשיך הלאה ומסתיים בגלות צדקיהו, ב-70 שנה מגלות צדקיהו, ואז הם כבר בונים את הבית עד הסוף, אבל לא מממשים אותו עד הסוף. למעשה, הקריאה של אסתר, לך כנוס את כל היהודים, לשוב לארץ ישראל, מתגשמת רק על ידינו. עד הדור שלנו, היא לא התגשמה. בכל אופן, הצהרת בלפור נחזתה על ידי אגרא, כ-150 שנה בערך, או סביבות תפקופנון, תפרשנון, 120-130 שנה בערך לפני שבוצעה. בואו נראה את הדברים במאמר, במקור ב', בדברי הרב מנחם קשר בספר התקופה הגדולה, עמוד 715. הוא מביא כך, בפירוש אגרא לתיקוני זוהר, זוהר חדש דף כ"ז איתה, ועכשיו זה לשון אגרא, וברחמים גדולים הקבצך, מה שאומר הנביא, והוא יהיה פקידה, פקידה, כמו שהיה בבית שני, בימי כורש. כלומר, מנבא אגרא שהולכת להיות הצהרת, כמו הצהרת כורש, הולך להיות גם בגאולה שלנו. ובאמת, 120-130 שנה אחרי, באה הצהרת בלפור. באה הצהרת בלפור, שהיא בעצם חוזרת, כביכול, כמו הצהרת כורש, אז עכשיו הצהרת בלפור. אבל אנחנו שואלים את עצמנו, בסדר, אז בלפור הצהיר את ההצהרה ופתר לנו את שלא יעלו כחומה, ונתן לנו את רישיון האומות, כל הכבוד לו וכו'. אבל איך צריך להתייחס להצהרה הזאת? אז תראו, לפני שנמשיך, אני עכשיו רוצה, אנשים לא יודעים את חלקו של הרב קוק בהצהרת בלפור. אנשים לא מודעים לדבר הזה. למעשה, הרב קוק נמצא, יצא לחול לאיזה כינוס של אגודת ישראל, ונתקע בשוויץ, משם הוא עובר ללונדון ונהיה רב של קהל מחזיקי הדת בלונדון. עכשיו, הרב בלונדון פתאום, הוא כבר הרב פה בארץ של יפו, נתקע במלחמת העולם הראשונה באנגליה, ועכשיו הוא הרב רב בלונדון. טוב, עכשיו פתאום באה מלחמת העולם הראשונה, שהוא תקוע, בא הרב קוק ואומר, מהמלחמה הזאת חייב לצאת משהו, לא יכול להיות שלא יצא כלום. בא הרב קוק ואומר, מהמלחמה הזאת צריך לצאת דחיפה גדולה וחזקה לגאולת ישראל. באמת בסוף המלחמה מתחילה להתבשל הצהרת בלפור. קמים יהודים כאלה, איך נקרא להם? יהודים, נו, מין רפורמים כאלה, עוזבי דעת וכו', ומתחילים להגיד לאנגלים, תקשיבו, הלאומיות הישראלית היא רק עניין דתי, פרטי. היא לא נוגעת למשהו לאומי, פוליטי, למדינה. המדינה לא רלוונטית ליהדות. ביהדות אין מדינה, וככה על זה הדרך מנסים לשכנע את המדינה האנגלית, את האנגליה, לא להוציא את הצהרת בלפור. ואז הרב קוק מוציא, ולא שמתי את זה על הדף כי אין מקום, אבל הרב קוק מוציא באגרות הראייה חלק ג', אפשר למצוא את זה בעמוד קופטט, כן, איגרת תף תף למד ב', זאת איגרת שיוצאת ליהודים והיא יוצאת ביידיש, כן? ויש פה את התרגום שלה. גילוי דעת, ועכשיו שימו לב לדברים החריפים, חריפים, חריפים של הרב קוק, שהוא פשוט נלחם בכל כוחו אצל הממשלה האנגלית, נגד אותם יהודים שניסו לעצור את הצהרת בלפור. וחלקו של הרב בהצהרת בלפור גדול מאוד, ולכן תכף כשנקרא את הדברים, תבינו שהוא הכיר היכרות אישית את בלפור לעומק. תכף תראו, הוא ממש מדבר על נפשו, מה התחולל בתוכו, כשהוא בא להציר את ההצהרה הזאת, מכוח מה הוא מוציא את זה, נותן לנו עדות, לא יודע איפה יש עוד עדות, אין עדות כזאת בעצם, רק הרב קוק. אז בואו נתחיל. אז פה הרב קוק אומר, גילוי דעת על דבר הבגידה הלאומית. תראו את החריפות. מוחים אנחנו גלוי נגד כל קוראי הנשמה היהודית, נגד כל הרוצים לפורר את השלמות הנפלאה של היהודים והיהדות. רק יהדות שלמה אנחנו יודעים. אל תביא לחצאין לשליש ולרביע. פה צריכה להיות מדינה יהודית עם כל המערכות. להגמר הוא כל הוויכוח הזה, אם קנייננו הלאומי או הדתי, הוא המקיים את תוכן חיינו. כאילו, הדת מחזיקה אותנו, או הלאומיות מחזיקה אותנו? אומר, זה להגמר, הוא אומר. לועג לזה. השלמות של אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד, בארץ, לא תיפרד ולא תחלק לעולם. אצלנו אין לחתוך את הלאומיות, את המדינה מהדת, את הזה מהזה, אין. אצלנו זה שלמות אחת גדולה. אנחנו חיים אלוהיות, חיים את אור השם בארץ. אין אצלנו משהו שהוא לא גילוי השם בארץ. המדינה שלנו היא גילוי אור השם בעולם. בכוח הקדוש של שלמות היהדות, אנחנו מוחים נגד כל הבוגדים, המוסרים. תשמעו רבותיי, הוא לא שיחק איתם. להגיד מוסרים, אתם יודעים מה זה? זה היום ונורא. זה, מי שמבין הלכתית מה זה אומר, זה פחד אלוהים. בכוח הקדוש של שלמות היהדות, אנחנו מוחים נגד כל הבוגדים, המוסרים, המוסרים, ודוברי ריק מכל המינים. בכוח הקדוש של שלמות כל אומתנו, בגופה ובנשמתה, תובעים אנחנו את תביעותינו השלמות מאת כל חברינו, אחינו, ומאת כל האנושיות התרבותית. את גזלתנו אנחנו תובעים בשלמות. העוולה, הצועקת שמיים, שלקחו לנו את ארץ ישראל, מוכרחת להתקן כולה. ארצנו הקדושה היקרה, מלאת האדר והפלאות, גאוותנו, זכות אדם וערך אדם שלנו, זכויתנו האזרחיות והלאומיות בכל הארצות, מוכרחות להיחזר, כלומר להיות מוחזרות אלינו לגמרי, בלא פשרות, בלא חניפות, לגמרי בשלמות. עכשיו אני קצת קופץ על זה כי אין לנו זמן לקרוא את הכל. אומר הרב, ומה תמוה הוא? תראו איזה חריפות, זה אחד המקומות שבהם הרב יצא בחריפות שאין כמוה. ומה תמוה הוא שבעת הנפלאה הזאת, סוף מלחמת העולם הראשונה, שיד השם מתראית בה באופן כל כך נפלא בדברי ימי העולם ובדברי ימי עמנו, יימצאו אנשים בעלי מוחות מטומטמים ולבבות ערלים כאלה, שתהיה להם החוצפה להביע דברים בכדי להקטין ולפורר את השלמות היהודית הגדולה המקורית, בשעה שידיעתה של השלמות הזאת כל כך נחוצה לכל מעמדנו ההיסטורי. ואז הרב מתחיל ממש להיכנס, ואני לא יכול ממש לקרוא כאן את הכל, אבל אני חושב שזה מספיק כדי להבין את גודל המלחמה. זה פורסם בציבור, זה הקריאה ציבורית, כן? הרב פשוט נלחם מלחמת עולם על זה שהצהרת בלפור תצא לאור. עכשיו בואו נראה עדות מדהימה, שאני קראתי אותה היום אחרי שאני כבר מכיר אותה, וכל כך התפעלתי שוב. איזה עדות זאת, איזה עמקות זאת, איזה מאמר מדהים. אז אני מציע לכל מי שרוצה ליהנות, לקרוא את המאמר כולו, הוא נמצא במאמרי הראיה עמוד 248. אבל אנחנו נקרא ממנו חלק ניכר. בואו נראה מקור ג'. ובגפן שלושה שריגים, החלום של שר המשקים, אלו שלושה, חז"ל אומרים, אלו שלושה שרי גויים שמלמדים זכות על ישראל בכל דור ודור. אחד מאלו השלושה, אומר הרב קוק, ובוודאי הראש והגדול שבהם היה זה, המנוח הגדול, לורד בלפור, זכור לטובה. אשר ההצהרה, בעלת השם הגדול, זה הרי מפורסם בכל העולם, נקראת בצדק על שמו. אתם יודעים, בנאום שהיה באום, לצערי, עמד שם ראש הטרוריסטים, ואמר לאנגליה, לא מזמן, אפילו חצי שנה, כמה חודשים, תתנצלו על הצהרת בלפור, אתם סיבכתם לנו את החיים. ראש ממשלתנו עומד, ובמקום להגיד, איך אתם עושים פה דיון על כיבוש? הרי לפני רגע הוא אמר, הצהרת בלפור נתנה לנו גם את הזכות הבינלאומית, שגם ככה היא שלנו על פי תורתנו ועל פי היסטוריה שלנו, אבל הצהרת בלפור נתנה לנו גם את ההכרה הבינלאומית למדינתנו. זה מה, אתם חושבים שזה מה שהוא אמר? לא. מה שהיה לו להגיד לו זה, are you kidding, 100 years ago? כאילו, עברו 100 שנה, מה אתה עושה מני צחוק? אתה מבקש התנצלות על משהו שהיה לפני 100 שנה? זה פשוט היה מחזה נורא והיום. הרי אנחנו מדברים על לפני 3,000 שנה ויותר, ומבריאת העולם כבר מתחיל הקושן שלנו על ארץ ישראל. אז אתה אומר לו 100 שנה, את צריך להגיד, רבותיי, איך אתם מנהלים דיון על כיבוש? הרי הוא אמר פה לפני רגע, והוא הודע הודעת בעל דין, שאינו בעל דין בכלל, שהארץ הזאת היא שלנו גם על פי החוק הבינלאומי. אז מה כל הדיון הזה פה באום? לצערי, הדברים האלה לא נאמרו. וזה מראה שאנחנו מוכרחים לעלות קומה בכל הרמות. זה לא ייתכן שהמנהיגות תמשיך לדבר ברמה כל כך נמוכה. בכל אופן, אז פה אומר הרב קוק שההצהרה הזאת, בעלת השם הגדול, נקראת בצדק על שמו של בלפור. כלומר, זה לא מקרי שהוא איזה פקיד שתפסו אותו, תכתוב את ההצהרה. והרב קוק נותן לנו עדות מקרוב, כמו שראינו, הוא היה שם. הוא הכיר את האיש. אומר הרב, אישיותו ועדינות נפשו, נדמה לי השם שלו היה ארתור ג'יימס בלפור, אם אני לא טועה. אישיותו ועדינות נפשו היו שייכים לה, להצהרה הזאת, ומקושרים עמה בקשר אמיץ. זה לא סתם הצהרה מהפה ולחוץ. כשאנו מעריכים את ההצהרה, למרות התמעטות דיוקנה במעשה, למה אומר התמעטות דיוקנה במעשה? כי הוא עומד בשנת תפרש צדיק. הוא עומד אחרי הספרים הלבנים כבר. 13 שנה עברו מהצהרת בלפור. התחילו כל הספרים הלבנים והמנדט שלא נותן להיכנס לארץ ופרעות תרפת כבר היו והאנגלים עמדו מנגד וכל הצרות צרורות האלה. אז הוא אומר התמעטה דיוקנה במעשה לא באשמתו של בעל ההצהרה. שמים לב? הוא אומר בלפור לא אשם. בלפור כשהוא נתן את ההצהרה הזאת, הוא התכוון אליה במלואה. וכל ההתמעטות שבאה אחר כך, זה לא הוא, אומר הרב קוק. עלינו לחוש את מקורה. שימו לב, פה אנחנו מתחילים לדעות. עלינו לחוש את מקורה. חברים, השטחיות, אנחנו צריכים לזרוק אותה לפח, היא באוכרנו. עלינו לחוש את מקורה של ההצהרה הזאת. מתרחש פה אירוע היסטורי. מה עומד מאחוריו? מה קורה פה? עלינו לחוש את מקורה, שהוא אותו המקור בעצמו, שמשם יונקות כל זכויותינו הנצחיות על ארצנו הקדושה, ומשם יונקת גם הצרה הזאת התחילה. נו, אז מה זה המקור הזה? התנ"ך. התנ"ך, ספר הספרים, והשפעתו על האנושיות ורוחה, בין ברצונה, בין שלא ברצונה. הוא יצר לנו את הצרה ואת בעל ההצרה. אומר הרב קוק, תדע לך, בלפור לא בא לזה מטעמים נוצריים, נקודה. ואנחנו תכף נראה את זה יותר מפורט. בלפור בא לזה מתוך הודעה של חסיד אומות עולם, שמודה על התנ"ך. אבל יש פה יותר עמקות, חכו, בואו נראה קצת קדימה. התנ"ך יצר את ההצהרה, אומר הרב, ואת בעל ההצהרה. הוא ברא לנו את המילה הגואלת. הוא נתן לנו בין אומות העולם את בחירי חסידיהם, שאמורה מהם בדורנו היה האיש בלפור. תדעו לכם, מי שהכניס את בלפור להיסטוריה וחתם את זה, זה הרב קוק. עדות כזאת? הרי מישהו היה יכול להגיד, ושמעתי כאלה דברים, אני לא רוצה להגיד, אתם יודעים מה, אני לא רוצה לקלקל, סליחו לי. יש אנשים שמנסים לייחס לבלפור כל מיני טעמים אחרים, ובא הרב קוק פה ושובר ומנפץ את כל האמירות האלה. אומר הרב קוק, מה שהזיז ויצר את בלפור, מה שגרם לו להוציא את ההצהרה הזאת, זה החסידות שלו שבאה מתוך התנ"ך. הלאה, ממשיך הרב ואומר, התורה, התנ"ך בכללו, היא המגילה שראה יחזקאל הנביא בחזיונו. מגילת ספר, כתובה, פנים ואחור. עכשיו הרב קוק הולך להסביר לנו מה זה המגילת ספר הזאת על התנ"ך, כתובה פנים ואחור. מה זה פנים ואחור? אומר הרב, היחס שלנו, עם ישראל, עם התורה, שהיא חיינו, אוצר החיים שלנו, הוא כולו יחס פנימי. אנחנו לא קוראים את זה כמו ספר כזה, היסטורי, אקדמי, אני לא יודע מה, זה לא טקסט. הטקסט התנ"כי. לא. זה זרימת חיים, זה חיות שיש בתוך התורה. והיחס של כל העמים אליה, הוא יחס חיצוני. הבדל גדול, זה בדילוגים, כי אי אפשר לשים את כל המאמר על הדף. הבדל גדול בין ההקשבה שלנו, את הד הקול של הספר הנצחי, שבו קבועה כל עצמיותנו, ובו משתקפים חיינו, בכל בהירותם המקורית, המעיינית, ובין ההקשבה, יש הבדל גדול בין ההקשבה שלנו, להקשבה של כל העמים, אפילו הטובים שבהם. אשר על כן, מגילת קודשנו, היא תמיד מגילה כפולה, כתובה פנים ואחור. אז מה זה פנים ואחור? פנים זה עם ישראל שמתחבר לפנים, לנשמתיות של התורה, חי את חיותה. בתורה מונח אוצר חייו של היהודי, של כל כללות ישראל, ומתוך כל יחיד מבניה של האומה. אבל אצל אומות העולם הם גם פוגשים את התנ"ך, אבל בצורה יותר כזה של ספר קוד כזה, ספר חוקים, ספר מוסרי, אבל באופן חיצוני יותר. את החיות של התנ"ך זה רק עם ישראל יכול ממש לחוות. ממשיך הרב ואומר, מצד ערכה, אבל מי הוא בין גדולי אומות העולם שבא לידי הכרה זו להעריץ את הצד הפנימי של מגילת קודשנו מצד ערכה המיוחד לעם אשר הספר הוא שלו? מי באמת באומות העולם מכיר בזה שהקשר שלנו לתנ"ך הוא ייחודי, הוא פנימי, הוא קשר חיים? יחידים בעולם ובדורותיהם, ואחד מהם היה מנוח בלפור. אומר הרב שאותו ארתור ג'יימס בלפור, אותו לורד בלפור, הוא היה, הוא הכיר והעריך וידע לזהות שלעם ישראל יש קשר פנימי, נשמתי, חיי עם התנ"ך. ממשיך הרב ואומר, וזהו המקור שממנו באה לו ההצהרה. רבותיי, 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 אתם מבינים מה עשו, מה עשתה המפלגה להיסטוריה? נכון, נכון, לא, 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 לא נוריד מחלקו וערכו של חיים ויצמן, הנשיא הראשון של מדינת ישראל, שעמל קשה כדי להוציא את ההצהרה הזאת. לא, לא מורידים מערכו, חס ושלום. אבל אנחנו כן באים לתקן את העיוות ההיסטורי, כאילו היה מדובר פה באיזה מהלך פוליטי חיצוני שוואלה, עבד. אומר לך הרב קוק, נכון, זאת עבודה פוליטית, והרב קוק פה מעצב את דרכנו התורנית. אנחנו לא יושבים מחכים שמשיח יבוא על חמור לבן, כמו שאמר גם הגר"א, והאורח חיים הקדוש עוד לפניו, ובעל שם טוב, חתם סופר, כולם דיברו על זה, הגאולה תבוא בדרך הטבע, קומו, תפעלו, תעשו, פוליטית, מעשית, כל מה שצריך. אבל שימו לב, אומר לנו הרב קוק, בסדר פוליטית, ברור פוליטית, אבל למה שתצליח? למה שבלפור ייתן לך זכות, מה זה ייתן? הקדוש ברוך הוא נותן, אבל כביכול ישיב לך מבחינת רישיון האומות, שזה גם פרט שהקדוש ברוך הוא טבע מאיתנו, לא לסיים את הגלות על דעת עצמנו, אלא לחכות לרישיון האומות, לפי מי שמבין את השבועה הזאת בדרך הזאת. אז למה שפתאום בלפור יבוא למסקנה הזאת? אז יש כאלה, ולא נעים להגיד, לפעמים אפילו אנשי תורה, שמייחסים לו כל מיני טעמים על טעמים, השם יעזור. רבותיי, הרב קוק כותב מעדות קרובה, מהיכרות אישית, ממעקב של אדם לא רק בעל רוח הקודש, אלא גם הוא היה שם, הוא פעל שם. והוא היה בעל רוח הקודש, שם הוא כתב את ריש מילין, כדי לדחוף את הגאולה. שם הוא כתב את ריש מילין, הרב צבי יהודה רומז לזה שהוא כתב את ריש מילין כדי שתצא הצהרת בלפור, כדי שהגאולה תתחיל לצאת. כתיבת ריש מילין נכתב שמה. הרב חרלאפ היה לו גילוי, שמימי, שאמרו לו, הרב שלך נמצא באנגליה ומחובר לכותל פה להר הבית בירושלים. גילוי כזה של חיזיון שהרב חרלאפ מספר עליו. אז מרן הרב קוק נותן לנו פה עדות של איש קודש ואיש מעשה ואיש גם פוליטי וציבורי, שאומר לנו באופן חד משמעי, מקור ההצהרה הזאת בא מהמקום של ההיכרות, ההכרה של אותו בלפור כחסיד אומות העולם, בקשר הפנימי, הנשמתי, החיי של עם ישראל עם התנ"ך. למה אני צועק את זה? כי הרב קוק אחר כך בהמשך הדרך אומר, באים אנשים, מנסים לנתק את המהלך מחיבור לתורה. בלי חיבור לתורה לא היית מקבל את ההצהרה הזאת. אז ממשיך הרב ואומר, וזהו המקור שממנו באה לו ההצהרה, שגם היא נובעת מתוך אותה המגילה החזיונית, אותה מגילה שמופיעה בנבואת יחזקאל, שהיא בעצם מגילה שהיא כל התנ"ך, כל התנ"ך, פנים לישראל, אחור לאומות העולם. ואנו צריכים לדעת שכוחנו הגדול קשור ביניקתנו אנו מצידה הפנימי של אותה המגילה. מישהו ישאל, מה נזכרת לעשות שיעור על בלפור? לפני פורים. נכון, היום תשע"ז, ההצהרה הייתה בתרע"ז, עברו 100 שנה, אבל זה היה בי"ז חשוון. אז למה אתה נזכר בי"ד באדר לפני פורים? כי בלפור, כרמוז בשמו, כן, על דרך דרשות של פורים, קשור לפורים. כן, בלפור, כן, בלפורים. זה קשור לפורים. איך קשור לפורים? מישהו יגיד לי, איך קשור לפורים? אז אחד יענה, מאוד פשוט, הרי הגרמה אמר שתהיה הצהרה כמו הצהרת קורש. הסיפור של פורים כולו סובב סביב הצהרת קורש, אז גם הצהרת בלפור חוזרת על סיפור פורים רק אלפי, מאות רבות של שנים אחרי. בסדר, נכון, קודם כל נכון, זה בוודאי הקשר. אבל יש קשר עוד יותר עמוק. הקשר עוד יותר עמוק זה המשפטים האלה. אומר לנו הרב, תלמד מהסיפור של בלפור, ותכף נראה את זה בעומק של הדברים. תלמד מהסיפור של בלפור, מאיפה בא כוחנו הגדול תמיד. כוחנו הגדול קשור ביניקתנו אנו מצידה הפנימי של אותה המגילה. וכל מה שאנחנו נעיר ביותר הבלטה, יותר גילוי, יותר ביטוי, את האותיות הפנימיות של מגילת קודשנו, של התורה, בחיינו ובשאיפותינו, בתחיית האומה והארץ, תקומת מדינת ישראל. כך היו האותיות מהירות לעיני כל העמים, הקוראים אותה לא מצידה הפנימי, כי מצדה החיצוני, מאחור. וכוחה של ההצהרה, הצהרת בלפור, יגדל ויאמץ למרות כל מסתיני הרבים. מה אומר הרב? מה הביא את ההצהרה הזאת? ההכרה של בלפור שיש פנים לתורה, וזה רק עם ישראל יכול לגלות. אז הם צריכים לקבל את הארץ חזרה בשביל לגלות את הפנים הזה. זה הביא את בלפור להצהרה שלו. אומר הרב, לא רק את בלפור, גם כדי שההצהרה הזאת תתחזק, תתגדל, תתאמץ. ורבותיי, אתם מבינים שעכשיו הוצאנו תוכנית מדינית, וכשאנחנו באים לפתור את הבעיה הבינלאומית, על מה אנחנו מתבססים? 100 שנה אחרי, החוברת שלנו יצאה לפני חודשיים, 100 שנה אחרי, על מה אנחנו מתבססים? כמובן על התורה, אבל מבחינת המשפט הבינלאומי, הצהרת בלפור. אומר הרב, ההצהרה הזאת זה לא איזה מקרי, זה הצעת השם. ומאיפה בלפור מקבל את ההשראה? מהפנים של התנך, כי הוא מבין שרק עם ישראל יש לו את העירייה הפנימית של תנך, שזה חיים אצלו. וצריך לאפשר לעם ישראל את ההתגלות של האור הזה. אז אומר הרב, אתה רוצה שזה יצליח, שההצהרה הזאת תצא לפועל? שכל ארץ ישראל כולה, ללא שום זכויות לאומיות, לשום עם אחר, שום אזרחיות פוליטיות, זכויות של, אתם יודעים, קניין, כבוד, חירות, לבריאות, לא אזרחיות, לא לאומיות. אתה רוצה שזה יצא לפועל? תתחבר לפנים של תורה. ממשיך הרב ואומר, אומרים על בלפור שהוא דומה בהצהרתו לכורש מלך פרס בשעתו. אבל, אומר הרב, באמת נעלה הוא המנוח השר מכורש המלך. אל תשבו, הוא אומר. בלפור הרבה יותר גדול מכורש. למה? כורש היה מלך כשר בשעה שנתן את ההצהרה. אבל לא עמד בכשרותו והחמיץ, הוא התקלקל. אבל בלפור לא החמיץ. מרגש, זה כל כך מרגש, עוד בבית הקדוש, ליד הכיסא של מרן הרב, לקרוא את השורות האלה. אומר לך הרב, בלפור לא החמיץ. הוא לא שינה את דעתו. גם אם אנגליה התחילה לעשות לנו צרות, בלפור לא החמיץ. איזה עדות. איזה עדות זאת. בלפור לא החמיץ. הוא עמד בצדקו. מתחילת ההתנוצצות של הרעיון הגדול הזה במוחו, שיבריק אליו, שיבריק אליו מתוך ההשפעה הנפלאה של ספרנו הגדול, של מגילתנו החזיונית, עד סופו של בלפור, עד נשימתו האחרונה. על כן יהיה זכרו ברוך לנו לעד. זהו. כאן נכנס בלפור לתוך מגילת אסתר של הדור שלנו. על כן יהיה זכרו ברוך לנו לעד. אומר הרב, בלפור לא החמיץ, בלפור קיבל את כל הרעיון הזה במוחו, זה הבריק לו מתוך ההשפעה הנפלאה של ספרנו הגדול של התורה, והוא עמד בצדקו מתחילת ההתנוצצות הזאת עד נשימתו האחרונה. איזה עדות, איזה עדות, איזה זכות זכה בן אדם הזה. מדהים, מדהים. בכל אופן, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שלמעשה הרב אומר, תקשיבו, הפנים של התורה הוא שמחולל את הגאולה, והוא, הפנים של התורה, הוא שגרם לבלפור להתעורר. וזה קשור לפורים. איך? בטח אתם שואלים, איך? נכון? איך? אז שימו לב, בואו נראה ביחד. תראו מקור ד', הגמרא בשבת פחת, שכבר הזכרנו אותה בשיעור שלנו על קבלת התורה בפורים, אבל נחבר אותה היום באופן שלנו, בעניין שאנחנו עסוקים בו. שבת פחת עמוד א', כתוב בפסוק בשמות, והתייצבו בתחתית ההר, במעמד הר סיני. אמר רב עבדים מברחם הברחסה, מה זה בתחתית ההר? כאילו, מתחת להר. אבל איך יכול להיות? מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, אם לאו, שם תהה קבורתכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא כופה על עם ישראל לקבל תורה. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. העם ישראל יכול להגיד, אנחנו לא חייבים, קיבלנו, כי אנסו אותנו, לא חייבים תורה. אמר רב אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, דכתיב קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. כלומר, יש קבלת התורה מרצון בפורים. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אז עסקנו, למה בפורים? זה שיעור קבלת התורה בפורים, אתם מוזנים להיכנס לאתר לשמוע את השיעור. אבל מה אנחנו רואים? שיש קבלת התורה מרצון בפורים. שימו לב, קבלת התורה בהר סיני, היה בה משהו שהוא במימד מסוים, בכל זאת ברובד חיצוני. למה? כי זה נוחת עלינו מבחוץ, רוצים או לא רוצים, אני מכריח אתכם. לעומת זאת בפורים זה היה מרצון, מתוך הבנה פנימית, מתוך הבנה שזה הטוב, שזה האור, שזה הנכון, שזה הראוי, שזה מה שטוב לנו, שכך ראוי שיהיה. לא ככה זה רק, אלא כך ראוי שיהיה, זה מה שטוב וזה מה שאנחנו רוצים. זה הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אז פורים זה זמן של גילוי פנים של תורה. אותו פנים של תורה שמחולל את הצהרת בלפור, ואותו פנים של תורה שהוא בעצם יביא לנו גם את הגאולה. למה? מה העניין? אז בואו ניכנס קצת לכל העניין הזה של חובה לעומת רצון. בואו נראה כפנים וחוץ. בואו נראה קצת את הדברים. תראו איתי מקור ה. קובץ א', פסקה ת' ת' למד ח'. אומר הרב, כל המצבים של האדם נדרשים לו לצורך שכלול עצמו ושכלול העולם כולו. כלומר, אין כזה דבר שאתה הגעת למה שמכונה היום סיטואציה, לאיזשהו מצב, שהקדוש ברוך הוא פתאום שם אותך באיזו התמודדות וזה סתם. אין כזה דבר. אם אתה בהתמודדות הזאת, סימן שאתה שם כי אתה צריך אותה כדי להשתכלל, כדי להוציא את כליך לפועל, את אורך לפועל. ממשיך הרב ואומר, ולא יקוץ אדם בשום מצב שהוא נמצא בו. אף פעם אל תרגיש, מה, למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה? למה אני צריך להתמודד עם זה ועם זה? אדוני, אם הוא עשה את זה, אתה צריך להתמודד עם זה ועם זה. אז אל תקוץ בתוכחתו של הבורא, שם אותך במצב הזה, סימן שאתה צריך את זה לתיקונך. כן, כמובן, לצערי, יש כאלה שלא למדו, היו באים לי אנשים מסכנים, היו אומרים לי, טוב, אם אני שם, אז כנראה השם רוצה שאני אהיה שם. לא, הקדוש ברוך הוא שם אותך שם, כדי שתילחם להיחלץ משם, ברור. אבל אל תקוץ בעובדה שהקדוש ברוך הוא שם אותך שם. אל תתייאש, תקום ותילחם, כי אתה שם כדי לצאת מזה, כי במלחמה לצאת מזה, אתה תבנה את התיקון שלך. אז אומר הרב, ולא יקוץ אדם בשום מצב שהוא נמצא בו, והתנהג למלא את חובותיו כפי דרישת מצבו. ואפילו אם ישנם חובות כאלה שאינם לפי רוחו ותכונות נפשו, מה שנקרא לא מתאים לו. מכל מקום, מאחר שהמצב מחייב כך, יעשה העניינים ברצון ובמתינות, ולא יחשוב שאין לעשות דבר, כי אם במה שהתענוג הרוחני ניכר. כי לפעמים הפעולה של הכפייה טובה מאוד. זה הקדמה, לפני שניכנס למרצון מרצון, את צריך לדעת שלפעמים הפעולה של הכפייה טובה מאוד. כלומר, באופן כללי, אנחנו לא כופים כלום. אבל לפעמים צריך לכפות. וגם בינינו לבין עצמנו, וגם במרחב הציבורי, לפעמים צריך לכפות. היום לצערנו, רוב הכפייה במדינת ישראל, היום היא כפייה חילונית. היא כפייה חילונית. פשוט מציבים לנו עובדות. לא מדבר על מה שמתרחש היום בצהל, שם ירחם על הרמטכ"ל הזה, שם ירחם עליו, באמת. בולבל כזה עוד לא היה. הפכו את צה"ל לצבא מלחמות הדת. כל המלחמות בציבור, בתוך הצבא. מה זה? באתי לעשות שירות, מה אתה עכשיו? מה, אני לא רוצה אפילו להזכיר את הבעיות, זה לא נעים לדבר עליהם, פשוט לא נעים. כאילו, אי אפשר לדבר עליהם, לא נעים. נורא. אתה פשוט עומד ואתה לא במה הולך. מסכן הבן אדם הזה, אני פשוט מרחם עליו, איך הוא הסתבך עם עצמו, את כל הצרות של עם ישראל הכניס לתוך הצבא, השם יצילנו, והשם ישמור את כל החיילים שלנו, ויגן עליהם, וישמור אותם, ויעזור להם שיוכלו לעשות את השירות שלהם בשמחה, ולצאת מהצבא, בריאים, בריאים, שמחים, בלי שיגונות, לא לכאן ולא לשם, דרך אגב, אני לא דרך אגב, אני אומר את זה בצורה הכי מפורשת, לא מקובל עליי, שמכניסים חיילים לשיעור תורה, בפקודה. מה קרה? באתי לעשות שירות צבאי, אני חייב להיכנס שיעור תורה? לא רוצה. הוא צודק. הוא צודק לגמרי. הוא לא רוצה, בגלל שעכשיו הוא בשירות צבאי, פתאום אתה יכול לחייב אותו ללכת לבית כנסת, או להיכנס לשמוע שיעור מאיזה רב? הוא לא רוצה. אבל באותה מידה אי אפשר לחייב אותו, אבל לא יכול להגיד מה מחייבים אותו כבר היום. פשוט אי אפשר להוציא את זה מהפה. זה כבר לא נעים. לא נעים הרמה, התת רמה לאן לקחו את הצבא. זה פשוט פחד אלוהים. פחד אלוהים. אז לענייננו רבותה, אבל תדאגו, זה יעבור, זה יעבור. זה בלבול שיעבור מאוד מהר, מאוד מהר. לא לחינם אנחנו הולכים לכל השדה הציבורי הזה, כי היה אפשר לפתור את זה ברגע. מישהו היה צריך לקום ולהגיד לו, אדון רמטכ"ל, אתה צריך נהיה מלחמות נגד החיזבאללה. אתה לא אמור להפוך את הצבא למרקחה מלחמתית דתית. אז מרגע זה, לא רבנים קופים, שלא יודע אם בכלל קופים, אבל נניח, ולא חילונים קופים, ולא להטבים, ולא כל מיני דברים כאלה. אין כפייה בצבא, לא תרבותית, אין כזה דבר. תן פקודות, איך נלחמים באויב. מה אתה מתעסק בסוגיות לא לך? זה אפשר לפתור את זה בשנייה, בערף עין. אבל אם המנהיגות שלך לא יודעת להניג באלף אחד תחומים, למה שבזה תדע? לענייננו, פה שימו לב. יש מצבים שכן צריך כפייה. כלומר, אל תחפש תמיד לעשות את הדברים רק כי אני רוצה. לפעמים אתה צריך להכריח את עצמך. וזה חינוך שצריך גם לילדים ללמד אותו לאט לאט. לדוגמה, בבוקר אתה לא רוצה לקום, מי רוצה לקום? אף אחד לא רוצה לקום בבוקר. אבל אם לא תקום בבוקר, איך יראה היום שלך? אתה כאילו בחרת בהתענגות במיטה, כל הכבוד, קמת בעשר, יש לך כבר עדים במוח, הראש מסתובב, שום טעם בתפילה, לא מרגיש כלום בתפילין, ציצית עליך, שום דבר לא זז, כל היום על העוקם. למה? כי לא, סגרו את החדר אוכל פשוט. קמת אחרי סיום זמן תפילה, והחדר אוכל כבר נסגר. קרים את זה במלון, אתה לא קם בזמן, אין אוכל. לא אותו דבר. בבוקר פותחים את החדר אוכל בשמיים, ואפשר לקבל אור של חסד, אור של שמחה, הצלחה, ברכה, שפע, הכל. לא קמת בבוקר, ואיפה תקבל שמחה, הצלחה, ברכה, חסד, איפה יבוא כל זה? אז כשקמת בבוקר והלכת להתפלל בעשר, כבר סגרו את החדר אוכל. אז כלומר, שאדם צריך לכפות על עצמו לקום בבוקר למרות הקושי והרגשה הנוראית, כי זה מה שמייצר חיים. אז לכן לא צריך באופן קטגוריאלי, אסור אף פעם כפייה. לא, אין כזו, לפעמים כן. הלאה. אחרי ההקדמה הזאת, בואו נעבור למה שהדור הזה זקוק לו, שזה בשום אופן לא כפייה. הדבר האחרון, שהרב קוק גם אומר את זה בהרבה מקומות, בדור הזה אתה לא יכול, שום דבר לא יעבוד עם כפייה. למה? הרב קוק מסביר את זה בפנקס י' ג', כי אנחנו נמצאים בארץ ישראל, וכאן זאת ארץ האהבה. ארץ החיבור להשם מתוך רצון, מתוך פנים של תורה, מתוך פנימיות התורה. ואז ממילא אתה צריך ללמד ולחנך ולהביא לעם ישראל את האור של פנים של תורה, ואז הכל יעשה מרצון גדול ושמח ואוהב עם כל העוצמות. וזה יביא את הגאולה. אז בואו נראה עכשיו את הדברים בזריזות. מקור וב, קובץ וב, ריש סמכת. דרך אגב, אם אני אומר קובץ, סימן שזה לא פורסם. כי מה שפורסם מביאים מהספרים שפורסמו. קובץ וב. ותכונות נפשו. כן, אחרי השיעור, דביל, בסדר? אז מקור וב, קובץ וב, ריש סמכת. כאשר עוסקים בחיובים, אומר הרב, ואין עוסקים במקור החיובים. אתם מבינים? ואם לאנשים, כל מיני חוקים, שמורים לו, למה? לא טוב, מה? תופסים את זה בתור רק חיובים, כפיות, ואין עוסקים במקור החיובים, אז התוכן של החיובים מובן באופן כהה, חשוך ומרוסק, צו לצו, קו לקו. ועל כן, הקישור עם החיובים בעצמם נעשה רפה וחיצוני. ככה הופכים את התורה לחיצונית, בחינת החור, כמו אצל הגויים. חמנה לצלה. למה? כי אתה מביא רק חיובים, מערכת חוקים, קודקס. מה, אדוני הנכבד, אתה יכול להסביר לי קצת? למה? מה התוך? אנחנו בארץ ישראל, פה הנשמה פתוחה, עצמאה, לקבל את האור הפנימי של תורה. לזאת אי אפשר לשום גאולה, פרטית וכללית, לחול בעולם, כי אם על ידי התנסות הנשמה למכור החיובים, למכור התורה, ופנימיות התורה היא רפואת כל. לכן הדור הזה מוכרח לקיום היהדות, כמו שאומר הרב קוק, למחשבות נאצלות שמקורן ברזי תורה. אם לא רזי תורה ממש, שלא כולם יכולים, אבל לפחות מחשבות של לימוד אמונה שמקורן ברזי תורה. כלומר, אם אתה רוצה להמשיך את הצהרת בלפור, מאיפה היא באה? היא באה מהזיהוי של העם ישראל, יש קשר פנימי עם התורה. ואותו אור פנימי גם העיר עליו וגרם לו כחסיד אומות העולם להרגיש את זה ולהציג את ההצהרה על ארץ ישראל. אומר לך הרב קוק, אם אתה רוצה להמשיך את המהלך הזה, מהלך הגאולה, אתה צריך פנימיות תורה, כי אתה צריך לגלות את הפנים של תורה. וכשיתגלה הפנים הנשמתי, אז נהיה עם חופשי בארצנו. זה סוד החופשיות הישראלית. זה לא חופשיות של ליברלים, תעשה מה בא לך. זאת חופשיות של שחרור הנשמה, שחרור אור החיים הפנימי. תראו איתי ביחד במקור זין, אורות התחייה נונבב. צריך ליתן חופש גמור לנטייה הרוחנית שבנשמה. מידה זו הולכת ומהירה, כל מה שרזי תורה הפנימיים יותר יתגלו ויתפשטו, ועל ידי זה מה יקרה? ישראל יתעלו ויתקשרו יותר ויותר לאור גאולה, לאורו של משיח. ככל שאתה תפיץ יותר ויותר הבנות רוחניות פנימיות של התורה, אנשים יותר יבינו מה זה שבת, למה שבת. אז שבת תפסיק להיות מלחמה על המרכולים בתל אביב או בירושלים, חוקי עזר, בגצים, כל החרטה הזאת. כי אתה תתחיל להביא את ההבנה של מה זה שבת ומה זה האור של שבת לכל עם ישראל. וממילא לכל זה יתייתר. לא על ידי זה שאתה תתחיל להגיד, טוב, תשמעו, כל אחד יעשה מה, בא לו, פרי קאנטרי, זה לא מספיק. זה לא רק לא מספיק, זה כלום. זה כלום, באמריקה. אתה צריך להביא את היהודי לגילוי עצמותו בשבת. לגילוי האור העצמי, החירותי שלו, החופשי שלו, המאיר, הנשמה המאירה שבתוכו בשבת. וזה מצריך מאמץ עצום, שדברי תורה הפנימיים יופצו ברחבה, כמו מים בברזים, בכל מקום. מי שרוצה חירות, חופש, שוויון, כל הדברים האלה, מה הוא צריך בעם ישראל? להפיץ פנימיות תורה בכל מקום, בכל בית. לפי מדרגתו, אז מקובלים ממש זה אנשים שזכו. אבל לפחות מחשבות של אמונה, הבנות רוחניות, מה זה עם ישראל, מה זה מדינת ישראל, מה זה נשמת ישראל, מה תפקידנו בעולם, איך הקישור בין הלאומיות שלנו לתיקון אוניברסלי של העולם, בשביל מה הקמנו את המדינה הזאת, מה זה קודש, מה זה תחייה, מה זה אור השם. הבנות, אמוניות, שהכל יבוא עם יחס פנימי, גם בריאיון ברדיו, שעושים ממך צחוק ואומרים לך, נדבר בשבע. אתה אומר, טוב, יש לפחות רבע שעה ראיון. בסוף עושים לך, הופכים לך אותו לשתיים, שלוש דקות. תגיד לנו בתמצית כי הזמן נגמר. אוהו, יותר גרוע מגרוע. גם שם צריך להילחם. להילחם על מנת שבמרחב הציבורי יישמע כל פנימיות התורה. בצורה שאוזן רגילה מסוגלת להבין. ברמה שהיא מסוגלת להבין. איך אומר הרב? בקובץ ג' ר' נ' ת', תורה שהיא פופולרית ושווה לכל נפש. אז, אבל זה, הפופולריות הזאת לא יכולה להיות שטחיות שמרסקת את פנימיות התורה. צריך לדעת בעבודה קשה של שנים רבות, איך מוליכים את הדברים לתוך משפטים קצרים ומובנים לפי יכולת הקיבולת של השומע, שככל שהוא ייכנס יותר פנימה, יותר יבין ויותר יבין ויותר יתחיה. לסיום, תראו איתי יחד מקור ח', אורות התחייה נ"ט. הנסתר ינצח את העולם בחופשיותו. כי החוסר חירות בעולם נובע ממה? מזה שאתה בתוך גבולות של הגוף, של הצמצום, של המסגרת. אז האם מרידה במסגרת היא יציאה לחופש? לא ולא. ראו, והיום כבר חוקרים את זה בפרספקטיבה היסטורית, ראו את ילדי ה-60s, ילדי הפרחים. הרי היום כבר לומדים מה היה בתוך הקהילות האלה. מסכנות כזאת אין בשום מבנה הכי נוקשה. כשהם הפקירו את הכל, פתחו ליברליות, כאילו וואלה, אתה יודע, חופשי, מה קרה שמה? אסון, אסון. היום הילדים שלהם מדברים ומספרים על הצער של ההורים, וההורים גם פשוט הם חוו שם חוויות של חיים הכי נוראים שיכולים להיות. וזה מה היה? ילדי הפרחים במרכאות. זה ילדי הפרחים, זה ילדי הקוצים זה. הם סבלו סבל נוראי. כי זה לא חופש, זאת לא חירות. חירות זה כשאתה מחפש, מדריר את נשמתו, את רוחו של האדם. בשביל זה אתה צריך הבנות פנימיות עמוקות שיוליכו את התרבות הישראלית ואת הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו למקום החופש האמיתי, של יכולת ההתעלות מעל העולם המצומצם והמוגבל, של מה שמכונה בלועזית האינספירציה, ההשראה, קבלת האור, השמחה בחיים, ההבנה העמוקה יותר של החיים. ואז אתה לא מתייחס להכל בתור קירות אטומים וגבולות שחונקים לך את החיים. ולכן אומר הרב, הנסתר ינצח את העולם בחופשיותו, אשר לא תדע גבול של מועקה. כל המועקות והגבוליות של המועקות יוסרו. לעומת זאת, ודווקא הוא הנסתר שמשחרר מהגבולות המעיקים של החיים, יודע דווקא, בדיוק נמרץ, את הגבול של כבוד ושל חוכמה ויושר לבב. שימו לב, כדי להגיע לחירות, אתה צריך לדעת להיות מוגבל לגבולות שמייצרים את החירות. גבולות התורה הם גבולות כאלה שמביאות אותך לחופש נשמתי, לחופש רוחני, לחופש לאומי, לחופש דמוקרטי, לחופש מכל סוג של חופש. כשאתה שומר על גבולות התורה, הן מדרירות אותך, הן מוציאות אותך לחופש. וכאן, בכל מקרה, אנחנו לומדים לדעת שפנימיות התורה הביאה את הצהרת בלפור, ופנימיות התורה היא שתביא לנו את הגאולה. חזקו ואמצו.